אנחנו ברשותכם נדבר היום בעניין התשובה. אנחנו יודעים שהתשובה זה נושא מרכזי ביהדות, שמעבר לכל מה שאנחנו יכולים בכלל לתאר לעצמנו, לא נוגע לקומה התחתונה הפשוטה, אלא לקומות הרבה הרבה יותר גדולות ורחבות. ואנחנו ננסה קצת לראות את העניין הזה עכשיו. באיגרת התשובה כותב הרב קוק זצ"ל, שבכל דור ודור אותה תורת אמת, אותה תורה נצחית, נאמרת בסגנון חדש, בלבוש חדש המתאים לדור שאליו אנחנו ניגשים ומתייחסים. במילים פשוטות, התורה היא תורה שמיימית, אותה תורה, אין שינוי בתורה. אבל בכל דור ודור צריך לתאם את התורה הזו לפי הדור שאליו אנחנו ניגשים. אי אפשר לדבר באותה צורה לכל הדורות, אנחנו חייבים לשנות את הגישה שלנו לפי הדור שיש לנו מול העיניים, והתורה הנצחית פשוט תתפוס, תתלבש בלבושים חדשים שמתאימים לאותו דור. מה שנאמר חנוך לנער על פי דרכו, כן במשלה, כך ניתן להרחיב ולומר חנוך לדור על פי דרכו. לחנך את הדור לפי הדרך שהדור מסוגל להבין ולתפוס. חייבים להתאים את המסר האלוהי לדור העכשווי. כדברי התורה, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. בעניין הצדק, בעניין המשפט, התורה דורשת ללכת לראות את הכהנים הלוויים, השופטים, שיהיו בזמן שאתה חי. אז השאלה היא פשוטה, אני הרי לא יכול ללכת לראות שופט שנמצא בדור אחר. אני חייב ללכת לראות את השופט שנמצא בדור שאני חי בו. אז מה החידוש? מה התורה באה לחדש? כן? ועוד, תראו מה אומר רש"י, וראה דברי רש"י שם, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו. אם אתה הולך לראות את השופט, אפילו שהשופט לא ברמה של השופטים שהיו לפני, אתה צריך לשמוע לו. וכאן החידוש הגדול, שנראה לנו בכלל לא חידוש, אין לך אלא שופט שבימיך. בוודאי, אין לי שופט אחר. אני חי בתקופה הזאת ויש לי את השופט שיש לי. מה רוצה לומר רש"י? רש"י אומר שצריך ללכת לשופטים, התורה אומרת שצריך ללכת לשופטים שהם עכשוויים, שיודעים לדבר את שפת הדור העכשווי המודרני. זה מה שאומרת התורה. התורה לא אומרת לנו לך לראות את השופט שבימיך, בוודאי שאני חייב לראות את השופט שבימיך, שהראש שלו הוא ראש של ימיך. זה החידוש. כלומר, גם אנחנו כשאנחנו דורשים תורה, אנחנו צריכים לדרוש תורה. התורה שאנחנו דורשים אותה צריכה להיות נאמרת לפי הקומה של הדור שאליו אני מתייחס. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. אנחנו לא יכולים לגרום לתורה להיראות כתורה ישנה, שאין לה בכלל מציאות לתקופה שאנחנו חיים בה. ולצערנו זה מה שקורה לאנשים שעוזבים את התורה, שאומרים לנו באופן פשוט, כן, התורה הזאת היא פרימיטיבית. אנחנו חיים בחיים מודרניים, אני לא רואה שום קשר. למה? כי יש טעות בסגנון הלימוד, טעות בסגנון הלמידה והתלמוד, ובסגנון החינוך שיש לנו לומר אותו בדור החדש. הגמרא מחדשת בפסחים נ"ד, תשובה קדמה לעולם. נכון, תשובה קדמה לעולם. מה זאת אומרת? התשובה היא יסוד בריאת העולם. היא קדמה לעולם, לא במובן של זמן, אלא ללמד שתכלית הבריאה נמצאה גנוזה בתשובה שקדמה לה. כשחכמים אומרים לנו בגמרא שהתשובה הייתה לפני העולם, קודם כל זה מוריד מאיתנו הרבה הרבה דברים. לחשוב שמה? שהתשובה באה רק אחרי חטא. אם תשובה קדמה לעולם, אז היא גם קדמה לאדם. והיא קדמה לעולם ולאדם, אז היא לא רק במובנים של חטא וכתובה, היא הרבה יותר רחבה מזה. אבל בוא נעזוב את זה בשעה בינתיים. כשהגמרא אומרת שהתשובה קדמה לעולם, הרי גם בעולם, העולם נברא, ונברא איתו זמן. לפני בריאת העולם אי אפשר לדבר על זמן. אז איך אתה יכול לומר לי שתשובה קדמה לעולם? אז כמובן שאנחנו לא צריכים להבין את זה במובנים של זמן, אלא במובנים של סיבה ותוצאה. ואני עכשיו מתרגם מיד, סיבת העולם זאת התשובה. התשובה היא הסיבה שבשבילה נברא העולם. אתם רואים שהתשובה היא במעלה גבוהה מאוד. התשובה היא סיבת הבריאה. העולם הזה יצא כביכול מבטנה של התשובה. אני נתתי לכם עכשיו סיור. כאילו שהעולם הזה נברא, יצא מתוך הבטן שנקראה התשובה. הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם הזה, הוא ברא קודם כל את התשובה, כמו אימא גדולה, והאימא הזאת ילדה את העולם הזה. היא הסיבה לעולם הזה. כלומר, באנו מתוך התשובה. אז אם באנו מתוך התשובה, ויש לנו כלל במציאות, שכל דבר שואף לחזור לתורשו, אז לאן אנחנו באופן טבעי עושים תמיד לחזור? לתשובה. לחזור לאותה בטן כביכול, שממנה הגענו לעולם הזה. ולכן, באופן טבעי, הוא, כן, האדם או העולם, שואף תמיד לחזור אליה, אל התשובה. עד שהתקיימו דברי הנביא, לא יראו ולא ישחיתו, כלומר יהיה תיקון לעולם, שהרי כולם יחזרו למנגנון הזה שנקרא תשובה, ואז לא יהיה לא רע ולא השחתות, בהר, בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ זהה את השם. כל העולם הזה יהיה מלא מדעת השם, כלומר מהבחינה העליונה, האלוהית, שאנחנו, כן, כל יום ויום, רואים עוד חלק נוסף ממנה במציאות שלנו, כמיים לים מחסים. לדוגמה קטנה, העולם הזה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני 300, 400, 500, 1,000 שנה. כן, לפני 1,000 שנה, בזמן הגמרא, לפני 2,000 שנה, כתוב בהלכה שכל מי שלא שומר תורה ומצוות, אתה צריך לפחד ממנו כמו מרוצח. כן, אדם שלא היה במרכאות, במילים שלנו, דתי, הוא היה בגדר רוצח. היום אין לנו מציאות כזאת. אתה יכול לעלות בטרמפ עם בן אדם חילוני, בלי חשש שהוא ירצח אותך, כן? זה לא עולה על הדעת. להפך, אנחנו רואים אנשים שהם לא דתיים במובן הדתי של המילה, אבל יש להם מידות טובות, יש להם מוסריות. אנחנו רואים שהעולם מסתכלל. העולם הופך ליותר ויותר טוב. יש דאגה כללית להטיב לעולם, אם מבחינה רפואית, אם מבחינה מדעית, כן, רופאים דואגים שנחיה יותר טוב. מדע דואג שנחיה במציאות יותר מאותה.
מה הפירוש
ירידת הדורות? ירידת הדורות זה ירידה מבחינת האפשרות, כן, להכיל דברים. למשל, הרמב״ם לא היה רק תלמיד חכם. הוא גם היה רופא גדול. והוא לא היה רק רופא גדול, הוא היה גם כן מדען גדול. והוא לא היה רק מדען גדול, הוא היה גם פילוסוף גדול. מה זה אומר? זה אומר שבדורות שקדמו לנו, אדם היה יכול להיות מומחה בכמה תחומים. היום, כן, לא עלינו ולא עליכם, כשהולכים לבית חולים, כן, יש חדר אחד של מומחה אחד מיוחד באצבע. השני מומחה, לא יודע מה, במקום אחר, באוזן. השלישי רק בגרון. וכו' וכו' וכו'. אבל גם אם הוא מומחה בכמה תחומים, הוא גם אולי לא תלמיד חכם, הוא לא מדען, הוא לא פילוסוף, וכו' וכו' וכו'. ירידת הדורות זה הכלים שלנו של היום, כן, שקצת התמעטו ביחס לאנשים שהיו גדולים. אבל מצד שני, בכללות אנחנו יותר גבוהים. שמה, כשאחד היה גדול, הוא היה גדול. אבל זה לא אומר שכל הדור היה באותה רמה. אז ירידת הדורות זה לא דבר כל כך פשוט. יש ירידה מצד אחד, אבל יש גם התגברות ועלייה ושכלול והטבה מצד שני. לא לשכוח שיש לנו היום אלמנטים שלא היו אז, כן? אם אני יכול רק לחלק לכם חודשים, זה כבר חידוש. לפני 2000 שנה הייתי מדבר והייתם שומעים מה שהייתם קולטים, הייתם קולטים. לא היה לא מכתירים ולא כלום. ואנשים היו לומדים ככה בעל פה. לא היו ספרים, לא היה דפוס, זה גם חידוש גדול בעולם. למה אני מדבר על כל הדברים האלה? לכאורה אני סוטה מהנושא. לא נכון. אני ממש בנושא. כל זה נקרא תשובה. כל זה חלק מהתשובה. כל חלק של שכלול, של התקדמות, בכל התחומים בחיים, זה חלק מהתשובה. בלתי נפרד מהתשובה. צריך להבין את זה. אני לא מדבר רק על תשובה דתית, אלא אני, בלי לומר את זה, בפירוש, כן, הולך לפי הסדר שאומר הרב קוק זצ"ל באורות התשובה, יש תשובה גופנית, טבעית, שמלמדת אותנו אפילו איך להרים את התיק הזה. כדי להיות בריא, כדי לא לפגוע בגוף שלי. זה גם נקרא תשובה. לעשות ספורט, זה חלק מהתשובה הגופנית. לא להיות כבד, לאכול כמו שצריך, בריא, זה חלק מהתשובה, תשובה גופנית, טבעית. וכו' וכו' וכו'. לישון בשעות שצריך לישון, לקום בשעות שצריך לקום. נשמור על הגוף. אחרי זה יש את התשובה הדתית, יש את תשובה רוחנית, יש מלא 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 תשובות. אבל לא להתבלבל ולסגור ולצמצם את התשובה רק למונחים הדתיים שאנחנו חושבים. בכלל לא. והיה ביום ההוא שורש ישי, כל זה מביא כמובן לעניין של גאולה, שורש ישי, אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרוש ובהייתה מנוחתו כבוד, כלומר, תהליך התשובה קשור לתהליך הגאולה. כן, זה הולך ביחד. תשובה וגאולה זה דבר אחד. החידוש הוא, מה החידוש בדבר הזה? שהאנושות ועם ישראל בראשה, כן, יכול ויכולה. וצריכה להיות שותפה בתהליך, בתהליך חזרת האור האלוהי אל תוך חלל הצמצום שבו נברא העולם הזה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את הדברים לבד, והעולם הזה בין כה וכה הוא מסתכלל, זה היה דבר אחד. אבל הוא נתן לנו את האפשרות להיות שותפים בתהליך הזה של השכלול, של התשובה. מה אני רוצה לומר? פה נתתי הרבה דברים, רק דילגתי על זה מהר. בריאת העולם התחילה מאור אינסוף ברוך הוא. אור אינסוף צמצם את עצמו וגרם לחיסרון של אור. כשיש חיסרון של אור, אז יש חלל ריק. אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא מחזיר את האור האינסוף הזה, מחזיר אותו טיפים טיפים, לאט לאט, אל תוך החלל, לא בבת אחת, אם לא, לא עשינו כלום, אבל מדרגה אחר מדרגה. כלומר, הקדוש ברוך הוא חוזר, הוא חוזר בתשובה. הוא מחזיר את האור שהוא בעצמו לקח, באופן קבוע, עקבי, לאט לאט, כמעה כמעה, והחידוש הוא שאנחנו יכולים להיות שותפים בהבאת האור הזה. כל שיעור תורה, כל מעשה טוב, כל תשובה, כל תפילה, כל בניין קודש, כל דיבור נורמלי, מוסיף ופותח יותר את הערוץ הזה שמביא את האור האלוהי לעולם הזה. לכן כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו עושים את כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו בעצם עוזרים לקדוש ברוך הוא, פועלים איתו, לגלות יותר ויותר אור לעולם הזה, עד שהאור ימלא את העולם שלנו, עולם מנשון העלם. אז עכשיו זה העלם, לעתיד לבוא זה יהיה כמילוי, מילוי, דעת, מלאה הארץ דעה את השם, כמו בפסוק. בסדר? כל המאמצים לספר ולתעל את החיים בכל התחומים, כן, שיהיה תועלת יותר גדולה, כל אלה נחשבים לחלקים בלתי נפרדים מתהליך התיקון. כל זה נקרא תשובה. זה תהליך אחד גדול של תיקון. כן, להיות בריא יותר זה לעשות תשובה. להיות חכם יותר זה גם כן לעשות תשובה. לפתוח, כן, לספר את עצמי בכל מיני תחומים בחיים, זה גם כן לעשות תשובה ולדאוג ש, כן, שהבריאות שלי תישאר כמו שהיא. כן, עשה אלוהים את האדם ישר, אז אני צריך לחזור ליושר הזה. כל מה שמחזיר אותי ליושר הזה, זה חלק מהתשובה. עכשיו, באופן ספציפי, התיאור שלנו מתמקד על ארבעה שלבים בתשובה. בעניין התשובה כתב הרב הגדול, עבד לעם השם, כך הוא קורא לעצמו הרב קוק, עבד לעם השם. הרב קוק זצ"ל באורות הקודש תף מם דל. מה הוא כותב? שישנן ארבע בחינות של שיר. השיר הוא ביטוי ציורי לסגנון המיוחד שיש לכל חלק וחלק בבריאה. הרב בחר את המילה שיר, כי הרב הוא גם כן משורר גדול. וכשהוא כתב את זה, הוא אומר שבעצם כל העולם הזה זה שיר אחד גדול, לכל דבר יש שיר. כן, כמו שאמר רבי נחמן, עוד מעט אני תכף מצטט את רבי נחמן, שלכל דבר יש ניגון מיוחד משלו, נכון? אז בעצם לכל הבריאה כולה יש שיר, לכל דבר יש שיר. השיר הוא ביטוי ציורי לסגנון המיוחד שיש לכל חלק וחלק בבריאה. הוא מבטא את המהות הפנימית, את הקצב ואת הניגון המתאים לבחינתו. וכדברי רבי נחמן זצ"ל, בסימן ג' סמך ג' סליחה, דע, כך אומר רבי נחמן, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. רואה סול, כן, יש לו כבשים, הוא הולך לאיזה מקום במדבר יהודה, המקום שהוא נמצא בו היום, לא מחר ולא אתמול, היום, יש לו ניגון מיוחד לאותו מקום. והכבשים שיועו שם, יאכלו מן העשבים שבאותו מקום, גם לאותם כבשים, כן, יהיו ניגונים חדשים. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד, תשימו לב לאן זה מגיע, שהיא צריכה לאוכלו. את העשב הזה, ולא את העשב ש-20 סנטימטר ליד. גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן, יש לו ניגון. אז זה לא סתם שהוא לוקח חליל ומנגן, אבל גם זה יכול להיות. לכל מקום יהיה אווירה מיוחדת, השראה מיוחדת, שתיתן חסד לנגן בצורה אחרת. לא רק ניגון חיצוני, אלא הרגשה פנימית, שגם זה נקרא ניגון, גם זה נקרא שירה. כלומר, אני יכול לכתוב שיר לפי המקום שאני נמצא בו. אני יכול ללמד תורה בסגנונות שונים לפי המקום שאני נמצא. היום אני מדבר בגלל שאתם כאן בצורה שאני מדבר. אבל אותו שיעור במקום אחר, עם אנשים אחרים, אולי הייתי מדבר ממש בסגנון אחר. ולא הייתי מתחיל בכלל את השיעור הזה, כי הייתי אומר, לא מתאים. כי כל עשב ועשב יש לו שירה, שאומר שזה בחינת שיר, פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. כלומר, מאיפה זה בא? כל אחד נותן את חלקו בתוך השיר הזה וגורם לבניין, שירוף. וזה בחינת מכנף הארץ ונירות שמענו. הארץ שרה. מכנף הארץ מהקצוות, מהכנפן. והיינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון כנן. ועל ידי שהרועה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים. הם נותנים לו כוח לשיר והוא מחזיר להם כוח. ואזי יש לה בהמות לאכול. אז הבהמה לא אוכלת עשב יבש ריק, אלא עשב הוא לא רק צומח, הוא גם מלא מהניגון של הרועה. מדרגות גבוהות. וזה בחינת מה שכתוב בשיר השירי, כן, זה רמז קטן. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. תשימו לב, את הזמיר הגיע. היינו שהניצנים גדלים בארץ, ניצן זה פרח שעדיין לא צמח, עוד לא נפתח, הוא ניצן, הבורזון. על ידי הזמר והניגון השייך להם, כנל. אז הוא מתחיל להיפתח לאט לאט, הוא זז, הוא חי. כן? לפני כמה שנים המדע מגלה שאפשר לדבר עם צמחים. כן, לא הרבה שנים, נכון? אני זוכר, הייתי עוד קטן. התחילו לומר, אתם יודעים, אתה צריך לעשות מוזיקה קלאסית לצמחים. יש מדענים שאומרים שהצמחים גדלים וצומחים בבית אם יש אווירה טובה. ויש בתים שהצמחים לא צומחים בכלל. ויש אנשים שאין להם יד ירוקה. וכל מה שהם יטעו, כן? זה לא צומח. ואם הוא גנן, חי שלום, אוי ואבוי, כן, מה הוא יעשה? כן? ויש אנשים, כל מה שהוא נוגע, מה שהוא שותל באדמה, עץ גדול. אז אומרים לו, בוא, אתה תשתול. למה? יש גישה שונה לדברים. יש דיבור שונה. וזה בדיוק אותו דבר כמו אם אני מדבר עם החבר שלי, או מישהו אחר ידבר איתו. אני מדבר עם הילד, או אשתי מדברת עם הילד. אשתי אומרת לי, אני כבר לא יכולה איתו. לך תדבר איתו אתה. אני הולך, אני אומר לו, קום. הוא קם מיד. אומרת לי, כן, לא יודעת מה עשית לו. כן? זה אותו דבר בדיוק. הולך, כן? כלומר, צריך לדעת שלכל אחד יש גישה שונה שיכולה לעורר אצל השני משהו שהשני לא יכול. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא נותן כוח בעשבים ויש מראה לבהמות. עכשיו, מה הרב קוק בא ואומר לנו? שיש בעולם ארבע מדרגות של שיר. איפה לקח את זה הרב קוק? הרב קוק לקח את זה כמו כל מה שהרב קוק כתב לנו, מספרי הקבלה, מדברי האריזל ומכל הספרים הקדושים מהזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שיש בעולם הזה, כן, ארבע מדרגות של שיר. תורת הקבלה אומרת, השיר הראשון נקרא שיר פשוט, השיר השני נקרא שיר כפול, השיר השלישי נקרא שיר משולש, והשיר הרביעי נקרא שיר מרובע. כן? הנה הבאתי לכם את כל השירים. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע. עוד מעט אנחנו נראה את זה. האמת שזה יותר מסובך קצת ממה שאמרתי. השיר הפשוט זה יוד, השיר הכפול זה שתי אותיות, כפול, יוד כ. השיר המשולש, שלוש אותיות, יוד כ, וב, והשיר המרובע, יוד כבב כ. כמו נחמה נחמן. מאומן. תימון טוב. אז זה העניין של השירים. מה זה אומר? בינתיים זה טכניקה. תכף נראה. בעזרת השם, אני תכף מסביר. לכל אדם יש ניגון מיוחד משלו. כן? לא רק לכל עשב ולכל... כן, עכשיו אני רוצה סימה של רבי נחמן. אני רחוק מרבי נחמן. אבל מותר להוסיף, אם כל דבר יש לו ניגון, גם לכל אדם יש ניגון. אני מלמד תורה, כמו שרק אני יודע ללמד תורה. ואנשים אחרים ילמדו בסגנון אחר, וכל אחד נמצא את המקום שבו ליבו חפץ ללמוד תורה. זה הסגנון שמתאים לי. זה פחות. ולכל אומה, עוד יותר רחב, כל אומה, יש הניגון המתאים לתכונותיה הפנימיות. לא רק ניגון פנימי, גם ניגון חיצוני, גם שירה בדיבור. כן? אני יכול לדעת אם צרפתי מדבר עברית. אפילו שהוא מדבר עברית. כן, אז זה מעליב. הוא אומר לי משהו בעברית ואני אומר לו בצרפתי. זה מעזבן אותו. זה נפתח, זה גם שירה. זה שירה חיצונית, אבל היא מקבילה לשירה פנימית. זה לא סתם מבטא, מאיפה בא המבטא, הרי אם יש ניחוש לחזור על הדברים, יש אנשים כאלה דרך אגב, שאיפה שהם הולכים, הם ידברו את השפה ממש כמו השפה. זה חיקוי, כוח של חיקוי. כן? ויש אנשים שמרוב שהם תקועים בשפה, קשה להם לדבר בשפה אחרת בלי שתשמע השפה הראשונה שמתחת לפני השטח. אז זה לא בא רק ממבטא חיצוני, כן? אלא מרובד פנימי ומניגון ששייך לאותו עם. וכן, לכל מקום בעולם יש את הניגון המתאים. אני גר במקום שיש בו ניגונים מיוחדים של מדבר. פה יש לכם ניגון אחר, בירושלים, ובאזוד יש עוד ניגון, ובנתניה ובבתיהם יש עוד ניגונים אחרים. ודרך כל הניגונים האלה אנחנו שומעים שירה גדולה. בוא נגיד שזה כמו סימפוניה עם כלים שונים. הוא מנגן כינור, היא מנגנת פסנתר, והוא מנגן בחליל. ואם כל אחד יודע בדיוק מתי לתת את הניגון הקטן, כי הם לא מנגנים הרבה. לא כולם מנגנים כל הזמן, אם לא נשנו כלום. אז צריך למלא את הריקים ולדעת בחוכמה גדולה של המוזיקה, מתי לסלב ולהסתלב בתוך המוזיקה. וככה בדיוק בתורה, ככה בדיוק בזמנים, ככה בדיוק במקומות, וכו' וכו' וכו'. ודיבר הרב קוק בצל במושגים שנלקחו מחוכמת הקבלה, והזכירו את הסדר הידוע, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע, שהן ארבע עקומות המקבילות לארבע אותיות שם י' כבקה, ברוך הוא, ולפי הסדר הידוע י' י' כ' י' כבב, י' כבב. שעולה למספר, כמה זה עולה הגמטריה הזאת? 72, לא 26, 72, בסדר? כי פעם לקחתי רק את היוד, אחרי זה לקחתי את היוד ואת ההה, וכו' וכו'. וזה בגמטריה חסד. כלומר, כשאני בונה את המנגנון הזה, כמו שאני עכשיו בניתי אותו, למרות שבתורת הקבלה זה נחשב לדינים, בסופו של דבר יש לנו גמטריה שהיא באותו מספר כמו חסד, חסד בגלל 72. שם עין בית, למי שכבר למד איתנו בשנים הקודמות. וכנגד ארבע אלה, מצא הרב זצ"ל ארבעה סוגים בעושה תשובה. תשימו לב, עכשיו הרב קוק לוקח את הארבעה אלה ויגיד לנו, יחדש לנו, שיש ארבעה סוגים באנשים שעושים תשובה. וזה לשונו. בואו נראה מה הרב אומר. יש שיר, כן? ישו שר שירת נפשו. מדרגה א', אחד שר את המנגינה שיש לו בנפש, ובנפשו הוא מוצא את הכל. אני לא צריך אף אחד, יש לי את הניגון המיוחד שלי, מספיק. את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. אני מגיע מסודר לראש השנה, אל תבלבלו את המוח, לא יודע מה זה כלל, לא יודע מה זה אני שומר שבת, אוכל כשר, מסודר במרכאות, רוחני, לומד את השיעור שלי כל יום. עשיתי את השעות שלי, אני מסודר עם הקדוש ברוך הוא ועם עצמי. יש תשובה כזו? יש. תשימו לב, עכשיו אני מפתח. בסגנונו של העושה תשובה בקומה זו, בולט את הגישה האינדיבידואלית אל הדת. זוהי שירת נפשו הפרטית. זאת אומרת, הוא מסוגל להקשיב רק למנגינה שלו. הכל הולך לפי הקצב שלו. המאפשרת לו לחזור ולמצוא את סיפוקיו בקודש, בריכוז גדול על עצמו, ובשמירה קפדנית מפני כל מה שמאיים, שמפריע ומעכב. אל תבלבלו אותי. זו התשובה שמתאימה לקומת הפרט. היא קיימת. ונקראה התשובה בפי הרב זצ"ל בשם שירה. למה ששמתם לב? הרב קורא לתשובה בשם שירה. הוא אומר שיש ארבעה מינים של שירה. כלומר, ארבעה מינים של תשובה. למה הוא קורא לתשובה שירה? כיוון שהמשיל אותה לניגון הפנימי של האדם. כלומר, כשאני עושה תשובה, אני צריך לשמוע את מה? את הניגון הפנימי שלי. זה מה שעושה האדם הראשון, הפרטי, בתשובה שלו. שמעתי את הניגון שלי, ברוך השם, שלום עלייך נפשי. אני מסודר. לצורה המיוחדת שיש לו לבטא את עצמיותו, את הנשמה האלוהית שבו, כדי למצוא את הקצב המתאים לעבודת השם, והוא שקט. ללא זיופים והחטאות, ממש כעניין הדיוק בשירה. כמו שבשירה חייבים לדייק, אם אתה מזייף בשירה, זורקים אותך, כן? אתה לא כוכב נולד ואפילו לא חצי כוכב. אבל אם אתה יודע, ואתה לא מזייף, דו זה דו וסול דיאז וסול דיאז, לא ליד, אז אתה זמר מעולה. לכן להיות זמר זה למצוא את הדיוק. לדעת לשיר זה להיות במידת הדין. זה דין. דין זה, זה לא זה. לכן הלווים בשיר. לבית המקדש, הלווים שהם מידת הדין, הם הנגנים והם שרים. את ההלל בזמן הקורבנות, הם מנגנים, כדי להוציא את הדמעות ואת הרגש של מי שמקריב קורבן בבית המקדש. לא לתכוח. מי שמקריב קורבן בבית המקדש מנגנים באותו זמן, מחפשים את הניגון שלו. וכשמוצאים את הניגון שלו, מה קורה לו? אז הוא נשפח, הוא יושב, הוא מתחיל לבכות. כי נגעו בנקודה שמתאימה לו. אמנם, לאחר שהרב התייחס אל התשובה, תשובת היחיד, הוא ממשיך ועולה קומה. הוא אומר, זה לא מספיק. זה תשובה א', תשובה ב', סוג אחר של אנשים. יש לו גם את הא', תשימו לב. יוד, יוד כן. לא יוד, אוהב, עובב, אוהב. כל פעם שאני מוסיף, אני מוסיף קומה. על הקומה שכבר הייתה. זה החוכמה. אומר הרב, וישהו שר שיר האומה. תשובה אחרת. תשובה שהוא שומע ושר את השיר של האומה. הוא שומע את השיר של עם ישראל. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטי, הוא כבר יצא מהמעגל הקטן שלו, שאינו מוצא אותה מורחבת כראוי, זה לא מספיק לו, ולא מיושבת מסוג אידיאלי, זה לא מספיק אידיאלי גדול בשבילו. שואף למרומי עוז, הוא רוצה, אני רוצה עכשיו, למדתי קצת שיש בחינה של העם ישראל, אני רוצה גם את זה לגעת. אני לא רוצה רק את התשובה הפרטית שלי, אני רוצה לגעת קצת יותר אחר. והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. תשובה יותר גדולה. יותר רחבה. ועימה, כן, איתה, הוא שר את שיריה. הוא שומע את הניגונים של מי עכשיו? לא רק של עצמו, גם של העם. והוא שר, כן, את השירים של העם. את המנגינה הפנימית של עם ישראל. הוא כבר מתחיל לדבר כמו עם ישראל. אתה לא שומע אצלו שיעור פרטי, אינדיבידואלי, אלא שיעור שכולל כל האומה, יותר רחב. מיצר בצרותיה, מה זה אומר? שהוא גם דואג ויש לו צרה וכאב לב, כשיש סכנה לעם ישראל. לא רק לפרטיות שלו. מסתעשע בתקוותיה, שהוא שומע שיש תקווה גדולה, שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם האומה. אז הוא אומר הלל גם כן ביום העצמאות. הוא שר את השיר של האומה. הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה. הוא דואג לעבר של האומה ולעתיד של האומה. הוא בחוכמת לב את התוכן הפנימי. כמובן שהוא גם כן חודר פנימה, לומד ומלמד את התורה גם של הפרט ומשכוח. שיר א', שיר ח', יוד, אבל גם דיסקו, גם השיר של האומה. כאן התרחבה תשובת הפרט למימדי האומה. מכאן באילך פעימות תשובתו של האדם מכוונות הן אל פעימות הלב הכלליות של כנסת ישראל כולה. כל מה שהיה סגור ביחס לתורת הפרט ולתיקון הנפש הפרטית עולה עכשיו למובן רחב יותר. הדואג לכללות נשמת האומה. אלא שיש רובד גדול יותר. אנחנו עכשיו בשיר המשולש. הרב ממשיך ואומר. ויש אשר עוד יתרחב נפשו. עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל. הוא אומר לו, זה לא מספיק. התשובה הפרטית זה קומה. בסדר, אני מרגיש אותה. עליתי והרגשתי גם כן את עם ישראל. זה כבר משהו גדול. כן, אבל אני מרגיש שזה עוד לא מספיק. בוא נצא קצת. בוא נצא קצת מעם ישראל. יש משהו מסביב? בטח יש משהו. לשיר את שירת האדם. לא רק עם ישראל, את בני האדם. לכולם יש שירה, גם ליפנים. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו. בצלם, הוא כבר דואג למימדים, כן, רחבים יותר. שואף אל תעודתו הכללית. הוא מצפה להסתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. זאת אומרת, הוא אדם אוניברטלי. ותשובה, כן, תשובה שלישית. כאן מתייחס הרב זצ"ל אל התשובה, תשובתה של כללות האנושות. אל זו שמתייחסת אל האדם, אל סלם האלוהים אשר בו. זוהי תשובה אוניברסלית, ללא הבדל בין שום אומה ולשון, המחייבת הסתכלות עליונה וכוללת על כל המין האנושי באשר הוא. לא פשוט. נו, זה נגמר? לא, אנחנו בשיר המשולש. יש עוד שיר של מרובה. הרב מרחיב את הגישה שלו אל התשובה ומוצא בקומה נוספת. ויש, אומר הרב השם, עוד מזה למעלה. ברוחב התנסה, מה? זה לא מספיק. אתה אדם פרטי טוב, אתה גם אדם של כללות ישראל, זה גם טוב. אתה גם אוניברסלי, אתה אדם בצלם אלוהים ברא את האדם, כל האנושות. זה לא מספיק. אני רוצה את כל הקוסמוס. אומר הרב, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, הכוכבים, המזלות, השמיים, הירח, השמש, הכל. מה, גם שם יש תשובה? בוודאי. מה, גם את השיר של הירח והשמש? אני צריך לדעת לשמוע? בוודאי. אתה צריך להיות גדול בשביל זה. אתה יודע איזה כוכב שולט בחודש תשרי? חסר לך משהו. איזה כוכב שולט בחודש אלול? אם אתה לא יודע, אז חסר לך משהו. אתה יודע איזה אות בראה את הכוכב של חודש חשבן? שכחת, אה? אתה צריך ללמוד. זה אדם שכבר יודע את הדברים בכללות. לא רק את מה שנוגע לי, לא רק את האומה, לא רק את האנושות. את כל היקום, הכל. עם כל הבריאות. בעלי חיים, צמחים, אבנים. לוקח אבן מהרצפה, אומר, אבן מכיר תזעק, מה אומרת האבן הזאת? אתה שומע קולות באבנים? יחשבו שאתה משוגע. כן, יש אנשים ששומעים קולות, את הדיבור. איך אומר רבי יהודה הלוי, שאחרי זה חשבתם שנעמי שמר אמרה את זה היא בשיר? יש אבנים. עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם. אנשים עם לב של אבן ואבנים עם לב אדם. זה כבר כתוב בספרים הקדושים שלנו. רב צבי יהודה גם כתב את זה. וזה באמת ככה. ועם כל העולמים, כך אומר הרב, כן? קורא לזה עולמים ולא רק עולמות. ועם כולם אומר שירה. הוא שר את השירה של הכל ביחד. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. אדם כזה בטוח שיש לו חלק לעולם הבא. כן? אתם מכירים את השיר של הימים? אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו לא מכירים. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. אני אומר את השיר? לא. יום השבת אומר את השיר. אני רק מסתתף עכשיו, נתנו לי את הצילום של האותיות, ואני שר את השיר שיום השבת שר. בסדר? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הבית שר. לדוד מזמור, דוד שר, למנצח על השמינית, מי שר, השמינית, צריך לדעת מי זאת, וכו' וכו' וכו'. בשלב זה מתרחבת היריעה ומשתווה אל גבולות היקום כולו. הרב התייחס אל הפן הקוסמי של התשובה, זה שמסדר את השירה הכללית, הכלל עולמית, הגדולה. ואם חשבנו שכאן מסתיימת תורת התשובה, הרי שבערב וחותם, אומר לה, זה לא מספיק, יש עוד אחת. ויהם אשר עולה עם כל השירים הללו, ביחד, באגודה אחת. תשימו לב, אמרנו כבר, יוד, יוד כה, יוד כה ו, יוד כה ו כה, מה יש עוד? הכולל, הכול, זה מה שאומר הרב. באגודה אחת, איך קוראים לזה? איך קוראים לשיר הזה שכולל את כולם? נו, נתתי לכם דבר. שיר השירי! איך אומר רבי עקיבא במשנה? עם כל השירים קודש, שיר השירים, קודש קודשי. זה שיר של כל השירים ביחד, שיר השירים.
אבל
הרביעי כולל. לא, הרביעי הוא רק מסיים, והחמישי הוא הכולל את כולם. בסדר? כנגד קוצו של יו. וכולם נותנים את קולותיהם, כל אחד מהשירים נותן את הקול שלו, כולם יחד מנעים את זמריהם, וזה לתוך זה נותנים לסת וחיים. כן, אחד מתחבר עם השני, כל ששון וכל שמחה, כל תעלה וכל רימה, כל חדווה וכל קדושה. כלומר, אנחנו עולים למרגעה העליונה. עוד מעט נראה את השלב הזה. שלב זה אינו מבטא מדרגה נוספת בנושא התשובה, אלא מדובר כאן על התשובה שהיא כוללת את כל המדרגות הקודמות. והיא יותר גבוהה אם היא כוללת, כן? כי מי שכולל הוא יותר גבוה מסך כולם. הוא הרבה, הוא לפני כל הפרטים. תשובת האיחוד של כל התשובות יחד. החל מן השיר הפשוט וקלה בשיר המרובע דרך השיר הכפול והמשולש. את המדרגה הכוללת הזאת יכולה להשיג אך ורק נשמה גדולה מאוד. מי יכול להיות בשיר החמישי הזה? נשמה ענקית. נשמות הצדיקים המייחדים את כל העולמות מבלי ליפול אל מלחמת עשירות. עכשיו הכנסתי מושג חדש. יש מלחמת עשירות. אוי ואבוי. אתם מכירים את מלחמת עשירות? מה זה לא? יבוא לכם אחד דתי ואומר, מספיק, אתם מדברים על כלל ישראל, תתעסק בתורה שלך. אתה מתוקן? מה אתה הולך לדבר על כלל ישראל בכלל? יבוא השני ואומר לו, לא, אתה מצומצם מדי, תהיה רחב, תהיה גדול, תהיה כללי. יבוא השלישי ואומר לו, שניכם לא שווים כלום, אתה צריך לחשוב על האנושות. מה זה תשובה פרטית, תשובה כללית? אתם תמיד בבוס שלכם, רק בין יהודים. אתם מבינים את המלחמה של הסתירות? תכף אני מדבר עליה. אל הסתירות והדחיות ביניהם, המתעוררות כאשר כל אחת מצטמצמת לגבולותיה והשגותיה היא, ודוחה את האחרות. אוי ואבוי. למשל, בעשיית התשובה הפרטית, לכאורה מספיק לו לאדם להתעסק בלימוד התורה ובקיום מצוותיה. יש אנשים כאלה? בטח שיש. סלטון נתתי שיעור ברעננה, והיו לי הרבה מהסגנון הזה. אז כשנתתי תשובה קצת שונה, לפי הרב קוק, אז ראיתי פרצופים שם. למה? זה גדול מדי. תדבר איתי, יאללה תשובה פרטית, עוד מעט ראש השנה ורואה יום הכיפורים, מה אתה מבלבל לי את המוח? כללית, תשובה טבעית. תשובה, תשובה, עשית חטאים, תחזור בתשובה. יש מלחמות בזה? בטח שיש מלחמות. בוודאי.
מבלי להתייחס למדרגת עם ישראל, מה זה עם ישראל? זה אני ואני ואני ואתה זה עם ישראל. כך הוא חושב.
מבלי להרגיש את החיסרון שבעבודת הקודש, גם ביותו חי בחוץ על הארץ, גם ארץ ישראל בכלל לא אכפת לי בתשובה כזאת. העיקר שאני לא מתורה. אני בתוך הישיבה, אני לא רואה אף אחד, בין כה וכה בחוץ. לא פה ולא שם. אתה יכול להגיד לי שזה קופנהגן, או פריז, או ירושלים, זה אותו דבר. אני בתוך הישיבה, לא רואה כלום. קצת קטנה. אולי פה קצת בהיר יותר. זהו. כי עיקרה של תשובה ממין זה הוא העניין הדתי בלבד. אז יש אנשים שרוצים לחזור בתשובה רק במובן דתי. קיים. בשיטה זו אין לו לאדם אלא תורה ומצוות. תורה ומצוות זה. שלעיתים קרובות מנותקים הם מן הקשר הטבעי אל החיים ואל הטבע. אין חיים ואין טבע, יש לך התורה והתורה. אמורה לכלול הכל, כן? אמורה לכלול הכל. הרי אנחנו רואים שבמציאות אפשר שלא. אפשר שבמציאות האדם איבד את החיים שלו בגלל שהוא ממש מתעסק בתורה. יש דבר כזה, בגלל שיש דבר כזה. אנשים שלמשל, כן, יש לי חברים שהפסיקו להיות כל מה שהם היו לפני שהם התעסקו בתורה. היו זמרים, היו נגנים, היו אנשים שמחים, היו בדרנים, היו אנשים שחיים עם המשפחה, עם החברים, ומאותו יום שהתחילו ללמוד תורה, מה קרה להם? קיבלו את האורות. אדם נהיה כל כולו סגור, לא מחייך, כבר לא מתעסק באשתו. אני הולך לקצרות בכוונה. יש דבר כזה? בוודאי שיש. כל הזמן זוקח ספרים, אפילו כשהוא בבית, ולא מתעסק באשתו ובילדים, הוא עם הספר בבית, הוא ליד. אבל אומרים לו משהו, הוא לא נמצא. אתה מדבר איתו, הוא לא יכול לענות לך שהוא באמצע תהילים. והוא הפסיק לנגן, והוא הפסיק לעשות ספורט, והוא הפסיק לחיות את החיים העתידים. אתם לא מסכימים? אין לי כאלה. בוודאי שיש. אני חייב עכשיו לצייר את הכתבות. אני לא עכשיו בא לתת לכם שיעור כדי לתת לכם נו, כולכם חמודים. אני עכשיו הולך בקריקטורה, זה העבודה שלי פה. לדעת שיש סכנה גם בעניין הזה. ולהיזהר לא ליפול לסכנה הזאת. אני לא אומר עכשיו שכולם נפלו. אבל יש את הסכנה. ואסור לנו ליפול אליה. אל כללות האומה ואל מהותה, לספר תהילת השם, מה אתה מבלבל את המוח, כן? כאומה בארץ חייה. יש עובדה, אנשים שאפילו אין להם את העניין בכלל לעלות לארץ ישראל. נו, אז מה? אין קיים, אין קיים. תשובה זו מיוחסת לשם יעקב. כן, בגלות, עם ישראל נקרא בשם יעקב. אומרים חכמים, היוד בעקב. ובתשובה דוגלת בחזרת עם ישראל לארצו, בהבנה שעיקר הוא הביטוי האלוהי דרך האומה, עולים למדרגת ישראל. עכשיו, כשישראל הופיע, יעקב נעלם? לא, נכון? למרות שהמלאך אומר ליעקב, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, אנחנו רואים כמה פסוקים אחרי זה, עוד פעם יעקב. מה זה אומר? שאני לא נגד התשובה הפרטית הראשונה שאני עכשיו אומר. אל תחשבו שאני מזלזל בה. לא, היא קומה הראשונה. עליה אני צריך להוסיף את הקומה של כנסת ישראל, של העם ישראל. מה? יסורון. כן, זה המדרגה הקליטית. זה כשיבוא המשיח. שהביטוי לשם זה הוא כיסריתא. למה קוראים לישראל ישראל? כיסריתא עם אלוהים ועם אנשים. תשימו לב מה קורה פה. אתה לא רק עם עצמך. אתה עם אלוהים ועם אנשים. ותוכל, ואתה יכול. כלומר, עם ישראל. בניין ערכים מדיניים. עצמאות, בניין חומרי, פיתוח כלכלי, חינוך, מדע, חקלאות, צבא. ובכל זאת, כשתשובה כזאת דוחה את האחרות, גם פה יש סכנה. עכשיו אני אומר את הסכנה של התשובה השנייה. אם בתשובה השנייה, שהיא כל מה שעכשיו אמרתי, אתה דוחה את התשובה הראשונה, הפרטית, תורנית, גם פה, כן, אתה רק בחלק מהדבר. ולמשל, את התשובה הפרטית דתית הוא דוחה. כי לפי הבנתה, די בעובדה שעם ישראל חוזר לארצו, מספיק לי, אני לאומי, והתשובה הלאומית יכולה להתנתק מהתשובה הדתית, כמו שזה קורה בציונות החילונית. ואם כל אלו נעשו, אין צורך בקומות נוספות. כן, אז כל אחד יש לו את הסכנה שלו לדחות את האחרים. ובתשובה מתלחסת בכלל האנושות, כן, יותר רחב עכשיו. אז מאיפה הם באים אותם אנשים? אנחנו מכירים אותם, הרי יש לנו מלא בארץ. השיטות הקודמות יכולות, וגם אנחנו צריכים להיות חלק מהם. אבל לזה, שמה? שהתשובה השלישית, שהיא קוסמית, כן, קוסמית. לא, לא קוסמית. אנושית וניברסלית. יכולות להתאפס כגובלות בגזענות. מה הם יגידו לנו? אתם גזענים. מה אתם? אתם מדברים רק על תשובה או פרטית או של עם ישראל. אתה לא מתעסק באנושות? רגע, זה מדינת כל תסבר. למה אתה מדבר על מדינת ישראל?
אבל אנחנו עם
מה? בכל זאת מה?
אנחנו עם
אז מה? אתה צריך לזרוק את כל האחרים? הרי אנחנו בונים את בית המקדש בשביל מי? בשביל כל העמים. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אני יכול להיות מיוחד, הלב שלי הוא המיוחד שבכל האיברים. אז מה, אני יכול לכתוב עם הלב? לא. קבל ברוך הוא נתן לי גם ידיים. מה שהלב לא יכול לעשות. הלב יש לו פונקציה כללית, אבל הוא לא יכול לכתוב מכתב. צריך אצבעות בשביל זה. אז לכל אומה יש פונקציה. יבוא אותו אחד, יגיד לך כן, אבל אני לא צריך אצבעה. גם זה עוד פעם, אותה מחלה רק בצורה אחרת. בגזענות, בקטנות דתית, ואפילו לאומית. יגיד לכם, אתם מטומטמים ביניכם, בואו נגור ביחד. כן, עוד תקנה. בראייה על כלל האנושות בלבד, לא ניתן להבין מהו ההבדל בין ישראל, שער האומות, זה מספיקה שאת אומרת. אם אני רק אדם כזה, ואני לא מבין שלו ישראל יש גם ספציפיות, אז אני עלול לאבד גם את זה. ולמה להתנתק מהעולם הסובב בדעות מיושנות של אידיאלים לאומיים שבסופו של דבר רק יחנקו את עם ישראל ויבודדו אותו מכלל האנושות? זה מה שהם אומרים, אותם אנשים, שלא רוצים את החלק הזה. אתם מתנתקים, אתם לבד, תתפתחו, תגדלו. זה מה שאני רוצה. השיטה השלישית רוצה להתבולד. זה מה שאני אומר. אני אומר שיש בכל אחת מהמדרגות סכנה גדולה. זה צריך להיות הכל ביחד. זה החידוש. ובתשובה הקוסמית, עכשיו אני הולך יותר רחוק. כן, עכשיו אנחנו בירוקים. עלי ירוק. כן? מה זה הירוקים? הם אומרים, תשמע, אני מדבר עם כדור הארץ. כדור הארץ סובל, הוא צועק. אתה לא אכפת לי, אתה יכול למות מבחינתי. אבל כדור הארץ, אני צריך לשמור אותו. הם מסוגלים להרוג אנשים בשביל לשמור על האדמה ועל הדולפינים. יש סוג כזה גם כן. אני מעדיף בעלי חיים. הכלב שלי לא עושה כלום. נקי. אתה מבלבל לי את המוח. איך מפה? אני מעדיף כלבים וחתולים. בתשובה הקוסמית. הרעיון האלוהי, אם וכאשר הוא קיים בכלל, אם הוא נשאר, כן? הוא כל כך גדול, שחבל לצמצמו לתשובות קטנות ומדולדלות. כן, זה מה שאומר אותו אדם. אתם קטנים מדי, מה זה יהדות, תורה? תגדל! כדור הארץ מדבר אליך, אתה לא שומע? בשיטה זאת צריך להתייחס לכלל היקום. יש דאגה גדולה, היום הקרח מתחיל. כן, נמס למה?
אתם יודעים שאם הקוטב הצפוני נמס, אמרו היום שהעולם יעלה בצבע מטרים, כל הים. אתם יודעים שזה הרבה מדינות הולכות, נגמר. וזה הולך במהירות גדולה מאוד. אתם לא רואים מה קורה בעולם, איזה בלגן יש מבחינת האקלימים, הכל מסתנה. אז הוא אומר לך, תשמע, והוא צודק מהבחינה שלו, הוא צודק, אני גם חייב להיות כמור, אבל לא ליפול המלכודת, לזרוק את האחרים. אני צריך לדאוג לזה, לשכבת האוזון, בוודאי. להפסיק את ההתקוטטויות הקטנות בין כל חלקי הבריאה. לכבד את הדומם, את הצומח, את החי. בדיוק כפי שצריך לכבד את כלל האדם. לא צריך שום דעת, לא צריך לצאת דופן, להפך, אבל בכל היקום יראה כחטיבה אחת ללא כל הבדלים. כמובן שבתשובה כזאת, אף על פי שגנוז בערך עליון, נעלמת הייחודיות של כל המדרגות. כלומר, אתה כבר לא יודע מה ומה, הכל כן בסוך תיק אחד גדול. והכל מתבטל אל הגודל האינסופי של הקוסמוס. ואם נשאל את עצמנו לאיזה סוג של תשובה צריכים אנחנו להתקיים, מה אני צריך לעשות בכל זה? יפה מאוד, נתת לי עכשיו הרצאה על ארבע קומות, נו מה אנחנו צריכים להיות? הרי שהתשובה חייבת להיות כוללת את כולן. אלא שבשביל זה חייבים להיות בעלי נשמות ענקיות המסוגלות להכיל בקרבן את כל הסגנונות. למצוא את המשלים שבכל אחת מהתשובות, כן? מבלי לבטל שום חלק מהם, את המשלים, כן? הרב קוק זצ"ל, שהיה בעל כלים רחבים כל כך, הגיע כנראה אל הבחינה העליונה הזאת. לכן הוא מדבר על ארבע מדרגות. הוא לא מדבר על מה שזר לו, הוא מדבר על מה שהוא יודע, על מה שהוא חי, המכילה את כל התשובות יחד. עוד יותר ממנו, גם את המדרגה החמישית. אז יכול היה לחיות עם כל המדרגות בכפיפה אחת, כלומר זה אדם שלא היה הורג לא נמלים, לא כוסף עלים מהעצים, יודע לכבד ילד קטן, יודע לכבד רב גדול, יודע לכבד את כל האנושות, אוהב גויים, אוהב את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם, אדם ענק שבענקים. זה לא סתם ביטויים, זה דברים אמיתיים. אתם יודעים שיום אחד מסופר שהצדיק מירושלים, כן, רב אריה לוין, היה הולך עם הרב קוק זצ"ל, שניהם ביחד, והרב אריה לוין לקח מהעץ עלה. הרב קוק התעלף, נפל, התעלף. אתם מתעלפים כשמישהו תולף עלה בעץ? היו צריכים ריאנימציה, להקים אותו. מה קרה, כבוד הרב? ידעתי שכל העולם חסר איזון עכשיו. אז הוא נפל. לא? 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 בשביל מה? לא? לא? טוב, יש אנשים שענג את זה. כן, אחד מרבותיי, אם אתם מבינים לא פרחים, כדאי לכם לרוץ. ולברוח. נכון. ליהנות בהם, כן, אבל אם זה משכלל את הדברים, אם זה מביא דברים עליונים, אם זה בשביל ריח, לא סתם. כמובן צריך לבדוק את הסיפור אם הוא אמיתי, כי אני מאמין שהילדים גם כן היה במדרגה כזאת. אבל על כל פנים זה רק כדי להמחיש את העניין. וכשהאישה החסקנה הייתה צריכה דרכון, הוא קם מהמיטה שעוד שעה הוא מת, עוד שעה הוא מת, שעה אחרי זה, אבל הוא קם והלך לשגרירות של איטליה כדי לסגור לה את הדרכון. והלך למיטה שלו ומת. הוא לא יכל לזוז! זה אדם שדואג להכל. זה אהבת ישראל שאין כמותה. אני לא מכיר אהבה כזאת. יש, ברוך השם, בכל הדורות. גם בדור שלא היו. ולהרגיש את השלמות שבייחודם, כך הוא מסיים את דבריו. כשהוא רומז על עצמו,
על נשמתו הגדולה השקולה כנגד כל הבחינות, וזה לשונו. תסתכלו מה הוא אומר, תשמעו. שירת הנפש, הראשונה. שירת האומה, השנייה. שירת האדם, שלישית. ושירת העולם, הרביעית. כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. אני מדבר על עצמו, אבל אני מדבר כאילו על מישהו אחר. כולם בי, תמיד, כל רגע. והתמימות הזאת במילואה, אני כל כך שלם, הוא אומר, אם הוא לא מדבר על עצמו, ברוב צניות, עולה היא להיות שירת קודש, הכל עולה להיות שיר של קודש גדול, שירת אל, זה השירה של הקדוש ברוך הוא עצמו, שירת ישראל, באוסם עוזה ותפארתה, באוסם עמיתה וגודלה ישראל, שיר אל, כן ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו, שהשלמות שלו, כן? לשלומו זה השלמות. הרב גסל פיתח ולימד לכל אורך חייו את הרעיון של הקודש שבטבע, באחת מנגרותיו הוא כותב. לכן הרב קוק מסלב, וזה כל העניין של השיעור כאן, התשובה היא לא רק תשובה דתית, היא תשובה שחייבת לכלול את כל התשובות. אתם מבינים באיזה מצב אנחנו צריכים להגיע לראש השנה, ליום הכיפורים? לאיזה רוחב, לאיזה גודל של אדם אתה צריך להיות? ולא כשאני רואה גוי אני פוחד ממנו, או כשאני רואה בעל חי זה מחוץ לקודש, או כשאני רואה ילד שהוא לא ברמה שלי, אבל אני מזלזל בו. או כשאני רואה דברים שהם ביוצי של העולם, זה לא תורה, אין זמן לכל השטויות האלה. הפוך, יש לי זמן להכל. וכשתהיה רחב ואמיתי ויהודי שלם, אתה לא יכול לזלזל בשום אחת מהגישות, אתה חייב להיות שלם בכל. זאת השלמות האמיתית, זה שיר השירים. אומר הרב, בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות מובלטת היא ביותר המחלה. יש מחלה, אומר הרב, בפילוסופיה. מהי המחלה? של ייבוש לסד הקודש. הפילוסופיה מייבשת את הקודש. אין קודש בפילוסופיה. ולהפך, אומר עכשיו בוא נלך אצל הדתיים. בחוגי הקודש, כשאתה נכנס אל האנשים שלומדים תורה, מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חיסרון השפעת החול. זאת אומרת, אצל אלה הם חול, הם רזים, הם לא מתאמנים, אין להם בריאות גופנית, חלשים, אתה רץ 20 מטר כול, מעשנים סיגריה כל היום. העיקר שאני יושב ולומד, לא נכון אדוני, אתה עושה מהחול חולשה, אתה נהיה חולה. והבריאות הגופנית של קליפת צבעיו, אין לו אפילו צבע נורמלי בפנים. השמש אף פעם לא נפגשה איתך, כולך לבן. זה לא ככה. מהשפעת התורה והנבואה ברוח הקודש, אם אתה רוצה להיות אדם אמיתי שלם, שיהיה לך יום אחד בחיים לעזרת השם רוח הקודש, אתה רוצה להיות אדם כזה. ידעו גם חכמי המעשה הגדולים, אומר הרב, הגדולים בישראל הם ידעו, כן, הגדולים שלנו, כן, החכמים הגדולים, את סוד הייחוד. אתה צריך לשחק כדורגל עם הילדים שלך, אתה צריך לספר להם סיפורים, אתה צריך להתעסק בטבע, אתה צריך ללמוד על החיות ולדעת איך אריה מתנהל ושימפנזה וגורילה ומה שאתה רוצה, ולדעת גם כל על הכוכבים, ולדעת מדע, ולדעת הכל. אדם גדול שלם לא יכול להיות שישאלו אותי שאלות על נושא אחר שאני לומד פה בסיור שלי. אני צריך ללמוד קצת מהרפואה, קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וכמה שיותר. אני לומד אנגלית, אני לומד מדע, אני לומד רפואה, אני לומד מלא דברים כדי לדעת. אז אני לא רופא, אני לא מדען, אני לא כלום, אבל לפחות בסיס. במתמטיקה. מי המציא את המתמטיקה המודרנית? על מה זה מבוסס? דברים בסיסיים. אני הולך לרופא, אני חייב לשאול אותו שאלות. ללמוד על המחלה שעכשיו כואב לי, לדעת כל מה שאני יכול על הדבר הזה. למרות שאני לא רופא, ואני לא מתיימר להיות רופא. להיות אדם שלם. האיחוד של הקודש עם החול. והיו בקיאים, כן, אותם חכמים אמיתיים. היטב במזוגו. היו יודעים הכל. ממזגים קודש וחול. על כן זכו דבריהם להיות חיים, חיי נצח. מה אתם חושבים? למה עד היום לומדים את הדברים של הגדולים בישראל? בגלל שהם ידעו לעשות את הכל, ואז זה הפך להיות נצחי. קב' ברוך הוא לא עזב את החול בשביל לעשות קודש. הפוך! הוא עזב את הקודש בשביל לעשות עולם, של חול. אבל הוא לא עזב את הקודש. הוא שלב את הכל. דרך אגב, אם אתה לא משלב את הכל, זה כאילו אתה אומר שיש אלוהים של הקודש ואלוהים אחרים של חול. כרשויות, עבודה זרה. אנו קוראים לאחד את העולם, לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שמחת החומר והרוח, שמחה, שמחה לשלם, השמיים והארץ, החסד והאמת, הצדק והשלום, בנשקם זה את זה, נשיקה, ששניהם ינשקו אחד את השני, השמיים והארץ. הם מתנשקים השמיים והארץ? בוודאי, ברגע שנגמר הארץ, יש לך כבר שמיים, הם מתנשקים. בכל עזוז לעת אהבתם, הם אוהבים אחד את השני. הקודש אוהב את החול, והחול חייב לאהוב את הקודש. אל תעשו מלחמות מיותרות. זו המלחמה המיותרת. ומחכמי תעודה, נשרי רוח התמימים עם השם ועם הנשיב. כן, חבל שאין לנו זמן לפתח, אבל כל מילה פה זה עולם. אוהבי הבריות, אוהב את הבריות, אוהב את הבריות. לא בגלל שהוא לא דומה לי, אין לו כיפה, אין לו תלית ואין לו... אני צריך לאהוב כל אחד ואחד, את הבריות, לא רק בני אדם. חיות, אני לא יכול לראות כלב ולתת לו בעיתות או חתול ולרוץ אחריו. גם את זה צריך לחבק, אלא אם כן יש תקנה או דברים אחרים, זה משהו אחר. אז אני צריך לגדול. ומאהיבים, כן, מאהיבים להם ועליהם את אביהם שבשמיים. כלומר, אני גורם שהם יאהבו לא רק זה את זה, אלא אני נותן לו לאהוב את השם. כשהוא רואה אותי, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר. אם אני כזה אדם, אז הצלחתי. אם אני הולך ברחוב, אני יואל, או כל אחד מכם, ואומרים לי, אתה יודע מה? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר בזכות האיש הזה. זה העבודה שלנו, זה הניצחון שלנו. יצא רז חודר זה. לכן התשובה היא חזרה לטבע בכל התחומים. זאת התשובה, לא לברוח לשמיים. לחיות לפי הזרם האלוהי המוסיף חיים בעולם. הקדוש ברוך הוא מוסיף כל יום עוד חיים. מאז הצמצום. להשתלב, אני רק נכנס, אני משתלב, יש כבר סרט, אני רק נכנס לאולם. שילמתי כרטיס בדרך הנכונה שמובילה עם כל תהליך הגדול הזה. התשובה דורשת מאיתנו לגדול, להבין שהפעולה שאנחנו יכולים לעשות חשובה וקובעת, אני קיים. אסור לנו לדלדל את נפשנו, אני חלש, לא שווה כלום, מה אני כבר יכול לעשות? כולם מסכנים כאלה, לא. וכדברי הרב קוק זצ"ל בתמונת בתים, כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים, מלמדים אותך להיות קטן, נמוך, אתה נכנע, ואין מלמדים אותו את הגדולה האלוהית. אבל במקום ללמד אותו כמה הקדוש ברוך הוא גדול, מלמדים אותו כמה אתה קטן. אתה יכול ללמד, אבל צריך ללמד את שניהם. הרי מקלקלים בזה את נפשו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מקלקל את הנפש של האדם. כי הוא מרגיש כלום. מה אני בעולם הזה? שוברים אותו. מלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. תראו איזה מילים קשות. ובסימן תרע, כשאדם שב בתשובה מאהבה, צריך הוא לצלוח לעצמו את כל אבונותיו. איזה חידוי זה. מי אומר דבר כזה? אני שולח לעצמי? אומר הרב, אם אתה לא שולח לעצמך, אף אחד לא יצלח לך, גם הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר לצלוח לעצמו? צריך לפרט את העניין הזה קצת, עוד דקה. לצלוח לעצמו זאת אומרת לא להישאר תקוע בחץ. אם אתה נשאר תקוע בחץ, אתה אף פעם לא תצא משם. זה עבודה זרה. זה היצר הרע. הוא תוקע אותך בחץ ואומר לך, לא נכון, אתה עוד לא עשית תשובה. אתה עדיין מלוכלך. אתה יודע מה? אל תלך בכלל ביום הכיפורים לבית כנסת. אתה לא שווה כלום. זה להישאר בחץ. אם לצלוח לעצמי זה להגיד בסדר, עשיתי שטויות. בסדר, עד כאן. אני שם את זה בצד ואני מתקדם. ואז אני לא תקוע שם. ואז אין לי את הטראומות שאני צריך ללכת לפסיכולוג כל החיים שלי בשביל לתקן מה שקרה בגיל 10, 15, 20. כי נשארתי שם. כמו שצריך לפייס את חברו. לא פחות מזה. החבר שלי, אני צריך לדאוג שלפני יום הכיפורים, אני בסדר איתו. אני לא חייב לו כסף, לא עשיתי לו דבר, לא פגעתי בו. ואם כן, אני צריך לבקש ממנו סליחה. אבל יש לי חבר שהוא עוד יותר קרוב ממנו. ואני עצמי. אז לעצמי אני לא אעשה את זה. אני צריך לפייס את עצמי. על עבירות שבין אדם לחברו כדי להשיג סליחתו. אז אני רוצה להשיג את סליחתי שלי גם פה. ואחר שבעיני עצמו יהיה מחופר ונקי מחץ, לבד, אני מרגיש. שיש לי את הפרה ואני נקי. מתעורר עליו הקודש, אתה יודע, קבל ברוך הוא פתאום, רוח הקודש, אני מבין דברים, הכל פתוח. אני מסיים בסימן קופנו ד' כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. כי יש להשם עסק עמו. עובדה, קבל ברוך הוא מתעסק איתי? בטח, הוא נתן לי אפשרות לבוא לסיור הזה. הקים אותי היום בבוקר? כן. נתן לי חיים חדשים היום בבוקר? כן. אני עדיין פה? כן, ברוך השם. זאת אומרת שאני חשוב, כנראה. אם אני לא מאמין בזה, אז אני הולך לאיבוד. אני חשוב. הוא חיכה לי, הקדוש ברוך הוא, לבוא לתת את השיעור הזה בשמונה. והוא חיכה לכל אחד מכם לבוא ולשמוע את השיעור הזה, ועכשיו להמשיך את הערב שלכם. תודה רבה.